תקשיבי לציטוט הבא של הודעיה שתהילה איתנו לא מזמן בארץ.
One small step for man, one giant leap for mankind. הרי אילת בשבילי זה כנראה הדבר הכי קרוב שאוכל להרגיש לנחיתה על כוכב אחר. הצבעים החזקים, הגבעים והעומקים שפעם היו מכוסים בים והיום נוגעים בשמיים, והשקט שמאפשר לך לשמוע את הנשימות והפסיעות. תוסיפו לזה את העובדה שברוב המקומות אין קליטה, והכל מסתכם בתחושה של שקט עמוק, שנשאר איתך הרבה אחרי שכבר עזבת.
שלום, וברוכים הבאים לפודקאסט המעיין, פודקאסט על טרקים וכל מה שמעבר. כפי שהבנתם, היום אנחנו בפרק על הרי אילת. ולהרי אילת הבאנו אחת ולא אחרת, הצלע הרביעית בקבוצת המעיין. אנחנו מקליטים היום לראשונה עם האחת והיחידה, נינה. נינה הגיעה אלינו כבר לפני שנתיים, ובמעיין היא אחראית על האינסטגרם, על הרבה המעיין מערך, והיא כמובן איתנו מדריכה גם בארץ וגם בחול. שלום, נינה.
שלום, נעים מאוד. אז אני נינה, אני מדריכת טרקים בארץ ובחול. אני כותבת תוכן ומכשירה מדריכים חדשים. היום אני גרה בקיבוץ סן המפרץ, וגדלתי במושב אלוני אבא. לאילת, מקום חם בלב שלי, ולא רק בגלל שמאוד חם שם. עשיתי שם שנת שירות, והמשכתי גם לשירות צבאי, כמדריכת טיולים, בבית ספר שדה. גרתי בעיר הדרומית הזאתי, 3 שנים מהחיים שלי. ממש למרגלות הר צפחות ומול חוף אלמוג. בשביל כולם, אילת היא חופשה. לס וגאס של ישראל. או אולי הייתה רוצה להיות כזו? מלונות 5 כוכבים, שופינג עד בלי די וים. אבל בעצם, ממש בחצר האחורית של אילת, יש ערים משוגעים ומרשימים שכדאי ללכת אליהם ליומיים או אפילו יותר מזה של הליכה. אז היום אנחנו נדבר על הרי אילת, השפיץ של המדינה, החיבור הימי שלנו למזרח. הערים שמזכירים את חצי האי סיני והמדבר המשוגע, המדהים והצבעוני הזה, שמתחבר ישר לסהרה.
זו סגירת מעגל מעולה, כי זה בעצם המקום שבו שנינו למדנו להדריך. אני הגעתי לשם בשנת שירות ב-2003-2004, ואת בשנת שירות ב-2010. בכלליות אני אגיד שהשנה הזאת בגיל 18 מעצבת המון דברים לדעתי באופי של הבן אדם. ולהיות שם במדבר, שוב בגיל 18, ברגע הזה בין לבין, בין התיכון לבין השירות הצבאי, בחברת צוות שכולם פחות או יותר בני אותו גיל, פחות או יותר, ועבירה של בית ספר שדה, עליי השפיע מאוד עד היום, נראה לי כמו כולנו. יש לי המון המון זיכרונות טובים מהרי אילת, מלילות בגאביז, הבר במרכז, ועד אולי אחד הזיכרונות הכי חזקים שלי כמדריך, זה פשוט לקחת מטיילים לתצפית האחרונה בנודד הקלאסי של הר צפחות, הטיול שכביכול היינו מדריכים הכי הרבה פעמים, ברגע האחרון שלו עולים על הר צפחות ורואים את המפרץ ואת סעודיה ואת סיני ואת ירדן, ואז בשיא הפסון המטופש של שינשינים בהרי אילת, מדריכים על גיאולוגיה ועל השבר הסורי-אפריקאי, במקום להשמיע איזה שיר יפה, פשוט ליהנות מהרגע. מה המסלול האהוב עלייך בהרי אילת?
אני חייבת את המסלול של הגישרון, חד משמעית. ודרך אגב, אני חייבת רגע להגיד שכנראה שרק אתם בתקופה שלכם הדרכתם על גיאולוגיה בהר צפחות. אנחנו היינו נותנים לאנשים שם פשוט ליהנות מהנוף, ואולי שמים איזה שיר או סיכום טיול. זה נשמע דווקא שדברים משתפרים עם הזמן, אז זה דווקא משמח.
אני רוצה להאמין שגם אני עשיתי את זה כמה פעמים, ופשוט זוכר את עצמי אולי מדריך שם על השבר הסורי אפריקאי, אבל גם נשמע לי אופייני, הייתי קצת קשוח בגיל 18. היום אני רך כמו...
כמו צמר גפן.
בריוש.
קיצור, איפה היינו? במסלול האהוב עליי. כן. אז המסלול האהוב עליי זה הגישרון. בקילומטראז' יחסית מצומצם, אפשר ללכת על אבני גיר, אבן חול וסלעים מגמטיים. גוש גרנית אדמדם כזה ויפה, וגושים שחורים שמשופעים ותלולים שחייבים לרדת עם סולם. באמת, אחלה נחל, אחלה שביל.
אז בעצם מבנה הפרק שלנו היום הוא כזה שנגדיר בכלל על מה אנחנו מדברים, כשהם מדברים על הרי אילת, זאת אומרת, מה האפיון הגיאוגרפי שלהם, מה מייחד אותם, ואז נמשיך כמובן עם המלצות המסלולים ועוד הרבה טיפים לוגיסטיים פשוטים וטובים. אז הנה אנחנו מתחילים. כשאנחנו מדברים על הרי אילת, אז על מה בעצם אנחנו מדברים?
מבחינה גיאוגרפית, התא שטח הזה שנקרא הרי אילת, הוא המשולש של קצה הארץ. בדרום, ים סוף. במזרח, הערבה, בקע ים המלח. במערב, הגבול המדיני עם מצרים. ובצפון, קו תימנה. כן, הרי אילת, מה זה משולש קטן? למה דווקא תימנה בצפון? כי יש שם שבר גיאולוגי, בשם שבר תמד, שחותך את הסיפור הגיאולוגי הזה. בתכלס, הרי אילת הם לא חלק מהמבנה של הנגב שלנו. הם יותר החלק הצפוני של חצי האי סיני וחלק ממדבר סהרה. זה די מגניב, לא? בכל מקרה, בפעם הבאה כשאתם מטיילים בנאות צמדר או בחלות כסוי, בתכלס אתם מטיילים בדרום הנגב ולא בהרי אילת. אז אני רוצה לחזור לקטע שהרי אילת הם חלק ממדבר הסהרה, שזאת עובדה די מגניבה, לא? ברצינות אני אומרת, השפיץ הזה של הרי אילת הם ההוכחה או הגושפנקה לכך שארץ ישראל היא באמת מפגש בין יבשות. החלק האילתי מהווה חלק אפריקאי במדינה שלנו. והרי אילת הם חריגים בנוף הישראלי, גם מבחינת סוג המצלה וגם מבחינת האקלים שלהם. כמות מועטה ובלתי חזויה של משקעים, אין כמעט טל, אזור ממש ממש צחיח. המסלה השונה, היובש, החיבור לסהרה, גורמים לכך שיהיו צמחים, בעלי חיים ותרבות אנושית שייחודיים אך ורק למרחב הזה.
בשבילי הרי אילת זה מעל הכל הכל הכל, כמו שאמרתי קודם, על ראש הצפחות, באמת זה הגיאולוגיה. אין מגוון כמו המגוון האילתי, זה סמינר עצום ופתוח לגיאולוגיה, וזה כמובן אחת הסיבות לרחסים המרשימים שאנחנו רואים שם. הגיאולוגיה האילתית מאוד מורכבת, אבל מזל שיש איתנו מורה חיילת שתעשה סדר בעניין.
מדברים על מורה חיילת, אז תדע שאנחנו היינו אומרים שמורה חיילת היא כמו חזיר ים. לא חזיר ולא ים. אז מורה חיילת, לא מורה ובטח ובטח שלא חיילת. זה ככה סיכום טוב של השנתיים שלי כמורה חיילת באילת. אבל רגע ברצינות, בוא נדבר רגע על גיאולוגיה. יש בהרי אילת סדרה של שברי אורך, שזה אומר שברים שהולכים לכיוון צפון דרום, שגרמו לסלעים מגמטיים מאוד מאוד עתיקים, סלעים שהם חלק מהמסיב הערבו נובי, מתשתית היבשת עצמה, להיות באותו גובה ובמרחק של פסיעה אחת מסלעי משקע ימיים, מגיר. וזו הייחודיות של הרי אילת, הסלעים המגמטיים העתיקים והקרבה לאבני גיר. והכל קרה ברצף אירועים גיאולוגיים שפשוט מזל שקרו ככה. התקופה הראשונה הייתה תקופה של היווצרות סלעים מגמטיים. היא התרחשה לפני 850-650 מיליון שנה. הרים שאולי כבר שמעתם את השם שלהם, כמו הר שחמון, הר שלמה, רחבעם, הרי נשף. אחרי זה קרה משהו, והארץ שקטה. בכדור הארץ נוצרו מים, והמים האלה שחקו את הסלעים ונוצרו נחלים, וכל הערים הגעשיים התחילו להתבלות. זאת אומרת, להתפרק. תדמיין את זה, יזהר, דיונות של חול, נחלים זורמים לאט לאט, וככה התחיל להתגבש לו סלע אבן חול. אותו אבן חול נובית שאולי כבר שמעת בעבר. ואז מגיע המשפט הכי מוכר של מדריכי טיולים. יש לך ניחוש מהו?
שביום טוב רואים פה את החרמון.
לא, פעם היה פה ים. מה, זה לא משפט שכבר שמעת המדריכים אומרים?
לא פעם ולא פעמיים.
אכן. אז פעם היה פה ים, ולפני בערך 200 מיליון שנה, הגיע ים טטיס הקדום, המפורסם, הגדול והכל יכול. הוא מציף את האזור, ובקרקעית שלו שוקים שלדים של בעלי חיים ימיים, והם מייצרים פשוט ערימות של סלעי גיר. יש ים, כולם שוחים, וכיף לכל הדגים והקרישים. ובאיזשהו שלב, גם בתקופה הזאת היא הימית נגמרת, והים ניסוג לאחור, והקרקע נחשפת. דרך אגב, פן פאקט זה שים טטיס הקדום שהתייבש לו, הפך להיות ים תיכון של היום. הוא, ביחד עם הים השחור, הם בעצם שאריות של הים הזה, והם הולכים ומצטמצמים עם הזמן. אפשר להגיד שים תיכון, סופו להיעלם. וזה בגלל שאפריקה מתקרבת לאירופה כל הזמן, כל הזמן, ים טטיס מתקטן לו. לא מגניב לדעת את זה?
את יודעת מה הבדיחה הגיאולוגית הכי לא מצחיקה שיש? שפליטים מאפריקה לא צריכים להסתכן ככה בים התיכון ולחצות בסירות גומי, פשוט יכולים לחכות 40 מיליון שנה.
לגמרי נכון.
לגמרי נכון שגיאולוגים אנשים לא מצחיקים.
גם נכון. בכל מקרה. אז היינו בזה שהים לעסוק לאחור, ואז מגיע עוד שחקן גיאולוגי ממש חשוב בסיפור של היווצרות הרי אילת, וגם אותו שחקן גיאולוגי כולנו מכירים, מדריכים, מטיילים, חובבי תלע, או כל פליטי מערכת החינוך באשר היא. השחקן הזה גם הוא, זה משהו שתמיד, אבל תמיד מדריכי טיולים מזכירים. והוא, טופים, טופים, טופים.
השבר הסורי-אפריקאי.
או יותר נכון, טרנספורם ים המלח, שזה השם הגיאולוגי המדויק של אותו שבר. אז הסיפור הזה של השבר הסורי-אפריקאי, או טרנספורם ים המלח, כמו שקראנו לו, זה שהוא פשוט עשה שברים גיאולוגיים חריפים, שכיוונם צפון דרום, לאורך כל הפלטה הזאת שהזכרנו קודם. הוא עושה בלגן מטורף, שגורם לחלק מהערים לעלות ולזוז. בעצם מערכת של הוסט וגרבן, ככה זה נקרא בגיאולוגית. זה בעצם רצועות הרריות שעולות לגובה, ורצועות לידן ששוקעות. בסופו של דבר, בגלל עוד תהליכי בליה שלא נזכיר ונרחיב עליהם היום, עכשיו, אז כשאנחנו מטיילים בהרי אילת, אנחנו עושים צעד אחד על סלע מגמטי בין 800 מיליון שנה, ואז עוברים קו שבר לאותו גרבן או הוסט שעלה וירד, והופ, מגיעים בכלל לסלע גיר, שהוא בין 150 מיליון שנה. ובצעד אחד עוברים לעצמנו 650 מיליון שנה, ככה בפנן, ברגל. ויש לנו ערים משוגעים כתוצאה מהצבעים האלה של המגמטי, אבן חול, אבן גיר. נגיד, הר שחורת, שהוא חצי-חצי. חצי הר שחור, חצי הר לבן, חצי מגמטי, חצי גירני. שדרך אגב, הוא ממש נכנס לרשימת המסלולים היפים בערי אילת. אז, אני לא הולכת להעמיק את ההסבר כרגע. אם תרצו את ההסבר המלא, אני ממש מזמינה אתכם פשוט לבוא לטייל איתנו בשנה הבאה בערי אילת. אני בדרך כלל עושה את ההסבר הזה עם שוקולד, ואז הוא בכלל הרבה יותר מעניין. אני כן אגיד רגע שורה תחתונה, שיש לנו בערי אילת סוגי סלעים שונים, סלעים מגמטיים, חול וגיר, ואת זה אני מקווה שהצלחתם להבין ככה מההסבר הקצר. וכל סלע בהכרח נוצר בזמן אחר, בהיסטוריה גיאולוגית אחרת לגמרי. וכתוצאה מהשבר הסורי האפריקאי, שנקרא גם טרנספורם ים המלח, יש שברי רוחב שגרמו לסלעים האלה לנוח אחד ליד השני.
ולכבוד פסח, נאמר, תם ונשלם סדר אילת לשנה זו. אין כמו גיאולוגיה. זה אכן קצת מורכב, אבל שוב, כשמטיילים בשטח ורואים את זה, זה הופך להיות לדעתי גם הרבה יותר מעניין וגם הרבה יותר חי. על בסיס גול הגיאולוגיה הזו, מה עם צמחים או בעלי חיים?
ככה. מדבר באופן כללי מופיין בכך שיש מיעוט משקעים, ויש אי ודאות גם בנוגע לזמן ירידת המשקעים והכמות שלהם. אז זה בעצם ההגדרה למדבר, דרך אגב, זה שאין ודאות. בכל מקרה, אזור אילת נחשב למדבר צחיח קיצון, וכמות המשקעים שם נמוכה מ-80 מילימטר בשנה. ולא פחות חשוב, העידוי גבוה ביותר, והצומח הרב שנתי מרוכז אך ורק בערוצים. כשנטייל בערי אילת ממש נרגיש את זה, כי בבוקר שק השנה שלנו לא יהיה רטוב מהלחות שאין בבוקר. בכל מקרה, ואז נראה גם בעלי חיים וצמחים שאוהבים חום. איזה דוגמאות לבעלי חיים כאלה או צמחים אנחנו מכירים? הצלף הסחוסי. הצלף כמו שיש באזור הים תיכוני בארץ, רק בגרסה המדברית שלו, שיש לו שכבה מאוד עבה שמגינה עליו מפני החום והקרינה של השמש. אם נטייל בערי אילת גם נמצא דקלי דום, שנמצאים על גבול תפוצה צפוני שלהם, והם בכלל דקלים שרגילים לאיראן, ולא ברור איך הם הגיעו לישראל. ומה עם החרדון סיני, שנמצא כמובן גם בירדן ובסיני, אבל בארץ נראה אותו איפה, אך ורק במסלולים של נחלי הרי אילת. וחרדון צב הדור, מין שנמצא רק במרחב של הרי אילת, ממש בערבה, והוא מפלצת דרקון שחבל על הזמן. עוד בעל חיים ממש מעניין, הוא צבי השיטים, שהוא אשכרה תת מין אנדמי שקיים במרחב, וקצת קצת קצת שונה מצבי הנגב כדי לקבל את השם המיוחד שלו. הוא בסכנת הכחדה, והוחלט לגדר אותו בשמורת טבע, שנחש איך קוראים לה? שמורת טבע צבי השיטים, שנמצאת ממש ליד יוטבתה.
סיפרתי איך שפעם היינו בספירה של צבאי שיטים, עם בני שלמון, האקולוג של הרי אילת, והוא קרא לי גזל לגזל הטמבל.
אני יכולה לדמיין את הסיטואציה.
זה מין חדש למדע. לא זוכר בדיוק מה היה הסיפור, אני חושב שהוא הסביר לנו איזה משהו להרגלי רביעה שלו, ואז אני אמרתי שזה די מטופש בעיניי. אז עוד לא הבנתי יותר מדי, לא באבולוציה ולא בביולוגיה, כפי שאתה יכולה להבין. ואז הוא לקח את זה נורא נורא אישית, ואמר, אז אולי לך צריך לקרוא גזל לגזל הטמבל. וזהו, זה נוצק עד היום.
אדירה.
בעצם כל פעם שאני עושה משהו שמאפיין את הגזל לגזל הטמבל, אני זוכה חזרה לשם הזה. אלה החיים. מה שבני שלמון יכול לעשות לשינשינים צעירים.
לחנך אותו אולי קצת.
מבחינה היסטורית, אני עובר לגמרי נושא אחר, אילת תמיד הייתה אזור מעבר. זה נכון לכל ארץ כנען, אבל הנקודה הזאת של קצה הים האדום, פלוס תחילת הערבה, תמיד נתנו לאילת ייחוד היסטורי, ובמיוחד ייחוד היסטורי גיאוגרפי. לא נעשה כרגע תקציר היסטורי של הרי אלת, נראה לי עם הגיאולוגיה פה נתנו כבר מספיק, אבל רק נאמר שלמעשה אזור הררי מורכב, אבל הכרחי למעבר, תמיד ייצור רצף של דרכים עתיקות. אנחנו רואים באלת דרכים כאלו כבר מתקופה הנאוליטית, דרך הנבטים וכמובן עד דרבל חאג' דרך החוגגים שעל גבי העלו מאמינים עד לקאבה שבמקה. וזאת כמובן בלי להזכיר את הנמלים שפנו לאפריקה, את המצודות הרומיות ואת מערכות המים והצייד הערביות, המכרות נחושת בערי אלת ופונון בירדן 100 קילומטר צפונה, ועוד ועוד ועוד. אלת זה מגוון אדיר גיאולוגי, בוטני, וגם מבחינת הבעלי חיים, אולי קצת פחות משתי הבחינות האחרונות, כי בכל זאת אנחנו במדבר, מבחינה היסטורית אנחנו חוזרים שוב פעם לאיזה עושר גדול כזה, וזה חלק גדול מהכיף והמגוון שהרי אלת יכולים להציע. אין כמו לטייל באזורים שבאמת יש בהם עומק, עומק אמיתי. אז איפה בעצם אפשר לטייל כדי לראות העומק הזה בהרי אלת?
יאללה, צללנו לחלק הבא של הפרק, קצת המלצות פרקטיות. אז יש לנו את הנחלים והרים של הרי אלת. הר צפחות, שלמה, הר יהורם, הנחלים גישרון או עין נטפים. יש גם את האזור של הר נשף והקניון האדום. הם קצת יותר גבוהים, אז נראה שם צמחייה ובעלי חיים מעט שונים, יותר נגביים נקרא לזה ככה. יש לנו את הבקעות, אמרם ותימנה, הר שחורת, קניון שחורת, עמודי אמרם, הר תימנה, נחל אלכסון. כל האזורים האלה נגישים לרכבים פרטיים, ואפשר להרכיב את המסלולים נהדרים של בין 2 קילומטר ל-25 ויותר. יש לנו גם את הבקעות, בקעת ציירים, עובדה. גבוה שם הרבה הרבה יותר, וכבר לא רואים את שברי הרוחב שלנו. הנוף הוא יותר נגבי, מעט מסלולי טיול רגליים, יותר ג'יפי, ויש שם כמה מקבצים של בולבוסי ענק ממש ממש יפים. דרך אגב, מה זה בולבוס בעברית?
תפוח אדמה, לא?
כמובן, יפה.
וואי, זה היה עכשיו שליפה מהזיכרון, פחות או יותר מהשנת שירות, אני חושב, משהו ברמה הזאת.
טוב, יזהר, כל הכבוד. בכל מקרה, ליד היישובים של נאות צמדר או שחרות, אפשר גם לקפוץ לחולות כסוי ולהתגלגל בדיונות עם סיפור היווצרות ייחודי וממש מעניין, וליד גם מוצאים מקדש נמרים עתיק. שעוד פעם, גיאולוגית זה כבר לא ממש אלת, אבל זה מספיק קרוב כדי שנוכל להזכיר את האזור הזה כאפשרי לטיול בפרק הזה שלנו. אם בא לכם טיול רחוב, שמורת עברונה ממש מתאימה לזה, ואפשר לבקר בדקלי אדום שכבר הזכרנו אותם, בחווה חקלאית, שגם אותה יזהר הזכיר, מהתקופה האסלאמית, לזחול במערכת מים עתיקה שהשקטה את החווה. יש גם תצפיות על פלמינגו, כן, כן, פלמינגו באלת, ולסיים ולקנח בפארק צפרות. יש את חולות סמר, חולות שנמצאים בערבה, שסביב שנת 2010 הוחלט לקרות אותם לצרכי בנייה. והאמת, היה שם מאבק תושבים מאוד עיקש, ובסוף שמרו על החלות האלה ולא קוראים אותם. למה התעקשו התושבים שלא לכרות? כי יש שם מובלעת כזאת של חולות בין הרי אלת להרי אדום, שנוצרו שם תנאים ממש ייחודיים לבעלי חיים שיש רק שם ואין בשום מקום אחר, שזה די מגניב אם חושבים על זה.
מה את מעדיפה, חלות שבת או חלות סמר? סתם. בתור מומחית על, ואחת עם חוש הומור יותר מוצלח, איזה 3 מסלולי טיול תמליצי למטיילים הנחמדים?
אוקיי. אז דבר ראשון, שביל ישראל, החלק הדרומי. תדעו שיש ברזי מים בחניונים. ממש חלק עם טנקים של מים שרשות הטבע והגנים הטמינה באדמה, ובחלק מהפעמים יש עוקב שמביאים לשטח. יש את זה בחניון הר יהורם, שחורת, עתק, וגם בקניון שחורת. והאזורים היפים של השביל, חבל על הזמן. בדיוק הבונבון של הקצפת של הדובדבן. נחל רחם, עתק, קניון שחורת, הר אמיר אולי לא נמצא על שביל ישראל, אבל שווה קפיצה. גיא אבוד המפורסם, נחל נטפים, אין נטפים, שהוא המעיין הנובע הדרומי ביותר בישראל. יש לנו גם את נחל גישרון, שכבר הזכרתי כמה סלול אהוב עליי, ועוד פעם פחות משביל, יש את הר שלמה ונחל מפלים. וכמובן, המסלול האהוב על יזהר, שהוא
הר צפחות.
לגמרי. שהוא חלק מהשביל, של שביל ישראל. טוב, אז אני יכולה להגיד שמאוד גם נוח לטייל בהרי אלת. זה השפיץ של המשולש של המדינה. אז יש מסלולים שיוצאים ומסתיימים ממש על הכביש. בחלק מהם יש גם תחנות אוטובוס. קניון אדום, למשל, לוקחים אוטובוס, או לוקחים מונית, לא ממש יקרה, יורדים מהאוטובוס או מהמונית, פשוט מתחילים ללכת לכיוון דרומה, לכיוון הערים, לכיוון העיר אילת, מגיעים תוך יום יומיים של הליכה. ממש פשוט.
אז הכל קרוב לעיר ויחסית נגיש. זה כיף. זה גם דעתי חלק מהכיף בלטייל בערי אילת. אפשר באמת לסיים ימים די קשוחים, ואפילו עם שנים בשטח לרדת לעיר, ואפשר עוד הרבה דברים לעשות אחרי כן. אז מה עושים אחרי הטיול בערי אילת?
הולכים לים. ברור. לא? יש באילת את אחת השוניות אלמוגים הצפוניות ביותר בעולם. מה הכוונה? אלמוגים אוהבים מים טרופים, שזה אומר מים חמימים. אנחנו קו רוחב צפון 29. לא כל כך מים חמים. אבל בגלל שלאילת יש חיבור לים האדום ולאוקיינוס ההודי, יש חדירה של מים טרופים. והמים האלה מאפשרים את ההימצאות של האלמוגים, שמביאים את הדגים הצבעוניים, וכל השאר זה חגיגה. אז כשמסיימים טרק באילת, מה עושים? הולכים לשנרקל. וגם אם לא בא לכם לשנרקל, סתם לתת קפיצה קלה למים, יש בזה משהו ממש מרענן. עוד פרט זה שבגלל התנאים, המים באילת יותר מלוחים. מה הכוונה? מאוקיינוס רגילים הם באחוז מליחות של 3.2. 3.2% מה-100% של מים. ים תיכון, ים סגור יותר, הוא 3.8% של מלח. ים האדום, עוד יותר סגור. עוד יותר חם, יש יחסית עידוי גבוה, אז הוא באחוז מליחות של 4.2%. וזה גם ככה עוזר לאלמוגים, וגם אולי לנו מבחינת התחושת ציפה שלנו. לשם השוואה, המים של ים המלח הם במליחות של 33%.
ואכן המים באילת הם באותה טמפרטורה כל השנה?
אז זה לא ממש מדויק, הם יחסית בטמפרטורה קבועה. זה אומר 21 מעלות בחורף, ומקסימום של 28 מעלות בקיץ. אם תחשבו על זה, זה גאוני. בחורף יש באילת, נגיד, 15 מעלות, בחוץ, והמים החמימים יהיו 21. בקיץ, 40 מעלות, והמים, רק 28. יחסית קרים. זה מושלם. לא כמו בים תיכון, שיש לך בחורף 15 מעלות, ובקיץ 30 מעלות. ובעצם המנעד טמפרטורות הרבה יותר רחב.
אנחנו מתחילים לסיים את הפרק הראשון שלך, נינה, את מתרגשת?
האמת שכן.
כל הכבוד. להקליט זה לא קל, זה לא קל. היה אפשר ממש לשמוע אותך מתפתחת תוך כדי הפרק, זה נהדר. אז כעת אפשר קצת להקל, זה כבר לא נאומים קשוחים, לא על גיאולוגיה, אבל לא על מליחות של מים. אפשר לגשת לפינה, אהובה עלינו, פינת כמה עולה? אז כמה עולה להגיע לאילת בעצם?
אוטובוס הלוך חזור מתל אביב יעלה 130 שקל פחות או יותר. טיסה הלוך וחזור בין 300 ועד 1,000 שקל. מונית להר שלמה, אחד מהמסלולים המתוירים ביותר בערי אילת, בין 80 ל-100 שקל. הקניון האדום שהזכרתי אותו, 140 שקל.
פשוט, תוכל להיות סדרנית, במוניות אילת.
תראה, זה שנים של ניסיון.
של סדרנות. כמה עולה התמנה, בשביל אם אני רוצה לטייל מנודד.
אז באמת אנחנו במדבר, ואין הרבה מים, ואנחנו ממש ממליצים לשלם על מים מותמנים ולא לסחוב הכל על הגב. אז יניר במדבר, שיתארח אצלנו בפרק 25 בעונה הראשונה, מציע התמנות בחניונים של שביל ישראל שנמצאים בערים באילת. בערך 10 שקל לכל ליטר מים. מחיר הוגן ופר לכל הדעות אם רוצים לשמור על הגב שלכם. אין סיבה שלא לקחת את ההתמנות האלה. רק צריך לתאם מראש ולקבל פרטים על איפה התמנה נמצאת. וגם להדכן אותו בסוף, כמה מים לקחתם.
ואיפה אפשר לישון?
רק תבחרו את הדיל האהוב עליכם. יש מקומות יחסית זולים, כמו אברהם הוסטל שבדיוק פתחו, וכמובן האכסניות הידועות אנה ובית ספר שדה. ותדע לך שגם יש אכסניה של אבנגליסטים, שאפשר לישון בכמעט חינם, אם מראים להם שאתם יוצאים לשביל ישראל. היא נקראת השלטר. גילוי נאות, מעולם לא ישנתי שם. אז אני לא יודעת אם זה באמת חינם או כמעט חינם. אני רק יודעת שזה קיים. לי פשוט תמיד יש איזה חבר או שניים בעיר שאני יכולה לזרק אצלו בבית, ואז זה באמת בחינם.
חברים באילת זה חשוב, במיוחד אם הם לא אבנגליסטים. רגע לפני פיזנת הציטוט, אחרי טיול חם, הגעתי לעיר, רעבה נפשי. איפה אוכלים באילת?
באילת בשנים האחרונות גדל ההצעה של המסעדות בצורה מאוד מרשימה. אני הולכת עכשיו לתת רשימה, אני ממש מקווה שיש לך דף ועת לכתוב הכל, כי זה באמת הולך רק לעורר תיאבון. בא לך משהו טעים וזריז? קפוץ לאומרס. פיצה? פיצה פורטונה הידועה. לחם טוב כזה מסביע? מאפיית ברויטמן, שסמוכה דרך אגב לפיצה, לפורטונה. יש לך חשק ומצב רוח אסיאתי? קפוץ לג'ינג'ר. מצב רוח גורמה? לוויתן. יש להם אחלה המבורגר. בשרים? יש עדיין את המסעדות הידועות, כמו ברזיל הקטנה או קאסה דה ברזיל. אתה במצב רוח קליל ורק רוצה בירה? יש את מבשלת סוף באזור תעשייה, או פשוט צריך לקפוץ לחוף הדקל או החוף של מוש, כדי ליהנות מהשקיעה עם בירה וצ'יפס.
כל הכבוד להזכירה. אחלה פרק, נינה. הרי אלת כולם מצדיעים לך. וגם אנחנו. כל הכבוד לפרק הראשון. פרק קשה לפרק ראשון, יא רבי, כמה מידע. עניינים, גיאולוגיה, ואת כל הכבוד. אז זה סיכום פרק עמוס נוסטלגיה, רק להגיד חוף הדקל מעלה פה נוסטלגיה בצד הזה של המיקרופון. נקריא שיר שכתב בני חיית, שאחרי שביקש בקבוצת הוואטסאפ של המעיין לשלוח הקטעים על אילת בשביל הפרק, אז הוא כתב את הדבר הבא. הרי אילת, ההפך ממה שחשבתי. אמרו לנו שהערים בצפון והרי אילת בדרום. אמרו לנו שפסגות הערים יהיו מכוסות בשלג והרי אילת מלאים ומאובנים ימיים. בקיצור, אלפים ישראלים. אז אלה היו אלפים ישראלים, הרי אילת. נהנית מהפרק, נינה?
האמת שכן, מאוד. נראה לי שגם אפשר לשמוע מהקול שלי, שלך, איך אנחנו ככה מאוהבים באזור הזה. הוא גם יפה, הוא גם מגוון, והוא גם פשוט שייך לחלק מאוד חשוב בהתבגרות, בסיפור חיים שלי ושלך.
נראה לי אפשר לשמוע בקול עוד פעם שאת ועומר מכריחים אותי להקליט לפנות בוקר. אז לשמחתנו, נסיים את הפרק ונלך לשתות קפה. תודה לכם שהזנתם, אנחנו היינו נינה ויזהר, וזה הפודקאסט המעיין. עקבו אחינו בפייסבוק, באינסטגרם, יש לנו דף לינקדין. את כל המוזיקה בפרק הקליט גד תדהר, אומן עוד מוכשר. אנחנו מאוד נשמח להיות אתכם באחד מהטיולים שלנו. אז עד הפעם הבאה, תודה רבה, ונפגש בהרי אילת.
וגם בפרק הבא.
וגם בפרק הבא.